is being recorded.
אפשר לקרוא את זה פה?
כן, כן, אפשר.
אוקיי.
לא את זה כי אני בחוץ.
אם המרכיבים אותו, לא יתקיימו. זה מה שאני קורא צורה נפרדת, כן? כלל שממשיך להתקיים אחרי שהפרטים שמרכיבים אותו לא מתקיימים. אנחנו לא צריכים את זה. עכשיו אנחנו עדיין מדברים על צורה לא נפרדת. עדיין, גם לפי אריסטו שבאופן כללי אומר שהצורות של העולם הם לא נפרדים, אלא אולי צורות מיוחדות, הוא עדיין חושב שהכלל קודם לפרט, כן? האדם הוא יותר אדם שמורכב מ... כן, אתה שואל מה זה אדם, אתה... זה לא, אפשר להגיד ככה, אתה לא יכול לענות לשאלה מה זה אדם, בתשובה, כל החלקים המרכיבים אותו. אתה צריך לה... מה?
עשיתי מיוט, זה הכל.
לענות, הפוך. מה זה החלקים המרכיבים אותו, הם הדברים שמצטרפים להיות אדם. כן, זה החשיבה העתיקה, החשיבה שמקדימה את הכללים לפרטים, ו... אנחנו היום אומרים על זה דברים פשוטים, כן? למשל, יש כל מיני דברים ש... כן? הפעולה, כן? אני מסביר את זה עכשיו בצורה פשוטה. הפעולה של הלב לא מתייחס ללב. לב, גם במובן של לב הוא פשוט משאיבה של דם, אז הוא של דם, של מערכת הדם של אדם. זה מה שהוא. הוא לא פשוט איזשהו דבר, כן? אם אנחנו חושבים על המשמעות או על תפקיד, כן? אריסטו היה קורא לזה הסיבה התכליתית, אז זה פשוט לראות שהמשמעות... אוקיי. או הכוונה, התכלית של חלק הוא הכל. כן? במובן הזה, הכל מסביר את החלק, ולא החלק מסביר את הכל. כן? מה שאני קורא קדימות הסברית. כן? שזאת קדימות מטאפיזית מסוימת. הכלל מסביר את הפרט, ולא הפוך. כן? אם אתה שואל, מה זה לב, אתה עונה, זה לב של אדם. לא אם אתה שואל, מה זה אדם, אתה אומר, זה דבר שמורכב מלב וכל שאר איברים, כי אז אתה מפספס את העיקר. אתה לא עונה מה זה אדם. זאת החשיבה העקרונית פה, כן? ומתוך זה באמת נובע שלב או איבר שנעקר מהדבר. אז ככה, דבר הוא מת, הוא לא מת, הוא רק מת, הוא מפסיק להיות משהו, לא לב. אי אפשר לקרוא לו לב, אלא בשיתוף השם. אני חושב רמה אמר את זה מפורש. לב שמנותק מהאדם הוא לא לב. אנחנו קוראים לו לב כמו שעין, אני חושב רמה אמר את זה בפרק על עין איפשהו. עין, הוא אמר על עין מלאכותית, אני חושב. טוב, לא, 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 לא קשור, אבל זה שם משותף, זה לא אותו דבר בכלל. כן, ויש להם ראיות לצדיקים האלה, אומרים שזה לא הגיוני שדבר שמורכב, שדבר שקטן יותר, אפשר להגיד. בא, אני באמת צריך ללמוד, אני לא מבין שום דבר. אוקיי. מהדבר שאתה מסביר, הוא יסביר אותו. טוב, זה לוגיקה פלטונית, בדיוק הקשבתי לשיעור שהיה לי על זה, אז נזכרתי בזה, אבל זה סוג של סברה למה אי אפשר באמת ללכת הפוך בצורה שאנחנו רגילים, שאנחנו מסבירים דברים על די שאנחנו מפרקים אותם לחלקים, ואז אתה שואל, אוקיי, מה יותר חשוב, מה יותר גדול, מה יותר יש לו תוקף סיבתי, הדבר הכולו, הדבר שמרכיבים אותו ממנו, אז כמובן שהדבר הכולו הוא יותר גדול, ואיך יכול להיות שדבר גדול מוסבר על ידי דברים יותר קטנים? תמיד המסביר צריך להיות יותר גדול מהמוסבר ולא הפוך. או המסובב, הסיבה מהמסובב. המסובב, כן? אז בכל מקרה, זה העיקרון, כן? ככה למשל אנחנו היינו אומרים, במובן שיש גוף, כן? שיש כלל אומה, כן? פה נכנס התיאורים כאלה של... כללות האנושות כגוף אחד, ובן אדם בודד הוא לא בן אדם. אריסטו חושב דברים כאלה. אם בן אדם הוא חיה פוליטית, כלומר, בעל חי שנועד בשביל לחיות בקבוצה של בני אדם, אז אין באמת כזה דבר בן אדם לבד. כן? כי בן אדם הוא משהו שמקבל את המשמעות שלו כשהוא חי בתוך מערכת אנושית כלולו. באמת אריסטו חושב שבן אדם שהוא חי ביער הוא פחות בן אדם. במובן של בן אדם של כן, יכול להיות שיש חלקים שכליים של אדם שהם לא חברתיים, אבל במובן מה זה אומר להיות אדם, כן, אתה עונה על התשובה, חלק מהתשובה זה אדם הוא חיה פוליטית. שזה אומר הפרט מוסבר על ידי התפקיד שמשחק בכלל יותר גדול. כן, יש אינדיבידואליזם הוא הכיוון ההפוך מזה. זה הכיוון ההפוך מאינדיבידואליזם, וזה נכון כלפי איברי האדם. והרמב"ם עכשיו, כן, זה מוסבר מה שאני, המטאפיזיקה הזאת.
כן, כן.
היום אנחנו גם אומרים שיש כל מיני תכונות ששייכות לכלל ולא לפרט, כן? כמו הנזילות של מים, שהוא לא נזילות של האטומים מרכיבים את המים, אלא הנזילות של המים כולו וכו'. ועכשיו, ואריסטו היה אומר יותר מזה, זה לא רק תכונות מסוימות, אלא מה שזה להיות מים, זה לא מוזמר על ידי שאתה מפרק את זה לגורמים. אוקיי, עכשיו, הרמב"ם עושה עכשיו אנלוגיה מאוד מעניינת, ושווה לחשוב על זה, אני חושב שזה מאוד, אני לא מכיר מספיק את הרקע של זה בפילוסופיה, אבל מה שהוא מביא פה, שזה מספיק, כן, הרמב"ם, זה שככה העולם כולו, כשהוא אומר העולם כולו הוא דבר אחד, הוא מתכוון גם משהו דומה לזה, הכלל מסביר את הפרט ולא הפוך. ולכן הוא אומר, ובגלל ש, כמו שאנחנו אומרים שלא ייתכן, לא יימצא לב של אדם בלי האדם כולו, הגוף כולו, ככה כאן, כן, אני קורא, אי אפשר שימצאו חלקי העולם קצתם בלי קצתם. כן? והוא מוסיף לזה סיוג. עכשיו, זה סיוג חשוב, והמפרשים פה מתווכחים מה המשמעות של הסיוג הזה, אבל בוא נדלג על הסיוג קודם כל, ואני אוסיף את הסיוג. הרמב"ם כל הזמן עושה לנו משפטים מסובלים כאלה, בגלל סיוגים שמכניס. אבל אי אפשר, אני אדלג על זה שנייה, אי אפשר שימצאו חלקי העולם קצתם בלי קצם, עד שימצא אש מבלתי ארץ, או ארץ מבלתי שמיים, או שמיים מבלתי ארץ. כן, אנחנו מדברים פה על החלקים הכי גדולים המרכיבים את העולם, כן, היסודות, הארץ, השמיים, האש למשל, או אפשר להגיד המים ושאר היסודות. והרמב"ם אומר פה, בגלל שאנחנו הסברנו, אז אנחנו פה, אני לא סיימתי בכלל, אני אמרתי לך מקודם איך האש משחק פה תפקיד, כן, אש זה הדבר שמחמם את כל העולם ויורד ועולה וכו', כן, וככה ארץ זה הדבר שנמצא למטה, ושמיים זה הדבר שנמצא למעלה ביחס אליו, כן, אז אתה לא יכול לתאר, כן, אם העולם, זה לא שהעולם בנוי מכל המרכיבים האלה, ואז במקרה יש בסך הכל העולם. עולם לא היה עולם בלי כל החלקים האלה, בדיוק כמו שאדם לא היה אדם. כן, הוא קצת, הוא אומר, אם היית מוצא באיזשהו מקום ארץ, או כלומר יסוד האפר, בלי יסוד האש, זה לא היה יסוד האפר. כן? אין מובן, אין קיום ליסודות בלי המכלול שהם חלקים ממנו. כי המשמעות של היסודות האלה, וזה חשוב אם אנחנו מבינים מה הכוונה בעצם בכל החלוקות האלה של העולם, לשמיים וארץ ויסודות וגלגלים, כן? כל ההסברים האלה הם נועדו לשחק תפקיד במערכת הכללית שנקרא ה-universe, העולם כולו. ואם אתה מתאה, כן, אתה לא יכול להסביר את זה על די לבודד את זה. אתה צריך להכניס את זה למערכת ואז זה מובן. אתה לא יכול למצוא, אתה לא יכול להבין או לא יכול להתקיים ארץ בלי, בלי שמיים או שמיים בלי ארץ. שמיים זה השמיים של הארץ, והארץ, כן, זה כמו אנחנו יש לנו דוגמאות, כן? אתה אומר, נוקח זוג נשוי, כן? אתה אומר, אני האיש של הזוגיות הזאת, של הזוג הזה, ואתה האישה, אתה האישה של הזוגיות הזאת, או הפוך, כן? ואז אתה לא יכול להיות איש בלי אישה, כן? אתה יכול להיות גבר, משהו כזה, אבל איש שמובנו, החלק שמשחק את התפקיד של איש במערכת יחסים, אתה לא יכול להיות זה לבד, כן? זה לא ש, כן? מה אני אומר פה, הדרכה לזוגיות? כן, זה נוצר כאן איזשהו אדם חדש, כן, ויקרא שמם אדם. זה לא שיש את מה שמרכיב אותו לפני, כן, וזה נכון שיש את זה, אבל זה לא במובן שאנחנו שרלוונטי פה, כן, לא במובן של מה שמאפשר לו לשחק את תפקיד של איש, או מאפשר לו לשחק את תפקיד של איש, שאתה מרכיב את זה, אתה לא רק מפסיד את הדבר השלישי של הרכבה, אתה גם מפסיד את האיש ואת האישה. כן, איש ואישה של זוגיות, של משפחה מסוימת או משהו כזה. וככה כנראה שהרמב"ם, בגלל ההיגיון הזה, הוא רוצה ללמוד מזה, גם כביכול עיקרון כמו פיזי, כן? אוקיי, בוא נלמד פה ואני אעשה דברים אחרים. כלומר, אי אפשר לתאר זמן או מצב שבו היה שמיים בלי ארץ או שמיים, הארץ בלי שמיים. כן, זה הסיבה שהעולם, כן, כל הפיזיקה הזאת פה היא בעצם להסביר למה הדברים הם כפי שהם. וזה תמיד להגיע, ניסיון להגיע לפחות, ואצל אריסטו, לניסיון, להסבר הכרחי, כן? ההקלטה שלי לא עובדת. אנחנו צריכים להגיע, וואו, טוב, עכשיו, מעכשיו זה מקליט. אנחנו צריכים להגיע ל... איך קוראים לזה? ל... אז בערך... אחר כך. I need to record. הכרחי, כן? למה זה חייב להיות? למה חייב להיות בעולם, שמיים וארץ וכל הדברים האלה? וזה חייב להיות בדיוק בגלל העניין הזה, בגלל העניין שזה חלק מהמערכת הזאת, כן? אז כביכול לי, הסיבה שיש ארץ זה בגלל שיש שמיים, ובגלל שכל הדברים האלה צריכים זה את זה, בשביל להיות עולם. ולכן, עכשיו אנחנו יכולים להבין למה הרמב"ם מכניס פה את ההסתייגות הזאת, כן? כשהוא אומר, בזה המציאות המיושב אשר דברנו בו. אנחנו נמצאים פה, אני אגיד איפה אנחנו נמצאים, וקודם כל אני אזכיר את מה שהמפרשים פה הזכירו, שזה כנראה קריאה של הרמב"ם, או שלפחות הם חושבים ככה, בסתירה הזאת שיש בפסוקים, כן? כתוב בפסוק הראשון את השמיים ואת הארץ, בפרק השני כתוב ארץ ושמיים, כן? ויש על זה מחלוקת בין החכמים, כן? בית שמאי היה אומרים שמיים נברו תחילה, בית הלל היה אומר ארץ נברו תחילה, והיה מישהו שלישי, רבי עקיבא, אני זוכר, שאמר, או מישהו אחר, שהוא אמר שהוא לא מבין למה בכלל המחלוקת הזאת, כי הם ברור שהם נבראו יחדיו, והוא מביא על זה פסוק, קורא אני עליהם יחדיו, ונבין קצת. כן, אנחנו באיזשהו פסוק הזה, שהשם ברא את השמיים ואת הארץ בנשימה אחת, ברגע אחת, כן? והסבירו הנרבוני ואחריו כל המפורשים, שהרמב״ם פה מתכוון לרמז לסוד הזה, כן? וזה בעצם פירוש מסוים למעשה בראשית, כן? כל הפרק הזה הוא סוג של הקדמה לפרשנות מעשה בראשית, והוא אומר, לא באמת יכול להיות עולם של שמיים בלי ארץ, למרות שזה מתואר ככה, בששת מבראשית יש תיאור כזה, כי לפני כן רק ארץ, ואחר כך זה נפרד ויש שמיים או משהו כזה, תלוי איך קוראים את זה, זה לא באמצע הפרק של השוות בין האדם לעולם, באמת, באמת, וככה המדרש הזה כבר אומר, שזה באמת זה נברא כאחד, ומה המדרש עושה עם כל הסדר המבואר, בסדר, יש לו תירוצים לזה. אבל מצד שני, הרמב"ם פה הכניס את הסיוג לכאורה בדיוק בגלל זה, כמו אומר, שאני אומר שלא יכול להיות חלק העולם בלי קצתם, בלי קצם, אני מדבר בזה המציאות המיושב שדברנו בו, אני חושב שהמילה מיושב הוא קצת תרגום מוזר, אם אני זוכר, הוא מתכוון משהו למציאות הקבועה, כן? שזה, אפשר לקרוא את זה כמתאים למה שהוא מסביר בעולם הקטן ועולם הגדול. וחלק שני, פרק, אני לא זוכר איזה פרק, ששם הוא קורא תגר על אריסטו, כן? הוא דיבר על, הוא אומר שאריסטו, שהוא חושב שהעולם הוא קדום, ולכן לא מאמין במעשה בראשית, הוא דומה למישהו שמצא ילד, מוצא בני אדם, ולא ראה אף פעם אישה בהיריון, והוא אומר, בן אדם צריך הרי אוויר בשביל לנשום, וצריך מקום להוציא את הפסולת שלו וכו', וברור שבן אדם לא יכול לחיות בתוך שקית של מים. ומישהו סיפר לו שאני בכלל לא יודע איפה אנחנו, אבל אם אנחנו לא נתחיל ללמוד, אז אף פעם איך שאני עשיתי פה, סיימנו את בן אדם, כל בן אדם, לפני שנולד, הוא גדל בתוך שקית של מים, הוא אומר, אתה מדבר שטויות, כי זה בלתי אפשרי לפי הטבע שאני מכיר, אבל הוא אומר שזה יפה מאוד, אבל אתה חושב שהטבע שלך, אתה עושה אנלוגיה לכל הטבע, וזה פשוט הטבע אחרי הלידה, לפני הלידה יש טבע אחר, שדווקא כן אדם יכול לשרוד בתוך השקית מים הזאת. וככה הוא אומר שאריסטו עושה השלכה מהטבע שהוא עכשיו, אל הטבע של זמן ההתאבות כביכול, שאם לפי אריסטו לא מתאים יש מאין, או לא מתאים כל מיני עקרונות של מעשה בראשית, שזה מאוד יפה, אבל זה נכון כפי מה שהטבע הוא עכשיו, אבל אתה לא יודע אם קטע הראשון, שהוא הסביר איך השמיים קשורים לארץ, פעם הטבע היה אחרת, או יש מצב אחר, שהוא גם טבע, כן? אבל רק שלב אחר של הטבע, או סוג אחר. זה טיעון שלו, ברור שזה לא טיעון מוחלט, אבל זה טיעון דחייני, הוא בזה דוחה חלק מהוודאות האריסטוטלית על קדמות העולם. ויכול להיות שהרמב"ם פה, כשהוא אומר, בזה המציאות המיושב, או אני לא הבאתי פה עוד תרגמים אחרים, אבל אני חושב שצריך לתרגם הקיים או המבוסס, משהו כזה, כן, מיושב גם פה, אני חושב, הכוונה הוא מבוסס, לא מיושב במובן של יישוב העולם, כי הוא לא מדבר על זה שיש חלקי יישוב וחלקי מדבר, והסביר איך, לכן בסופו של דבר לא מיושבים, זה לא הנושא, הנושא הוא העולם, כפי שהוא מסודר עכשיו, לא יכול להיות ככה, ובזה הוא משאיל לו קצת מקום, אולי מישהו מהקלם לפחות צריך את המקום הזה, להגיד שאולי כן, ביום הראשון של מעשה בראשית, היה ארץ בלי שמיים, אבל זה, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על טבע כפי שהוא עכשיו, לא על הטבע כפי שהוא פעם היה. ככה אני חושב, המובן של ה... לא רק אני חושב, ככה המפרשים חושבים שהמובן של הסיוג הזה. וכמובן יש את השאלה, עד כמה הרמב״ם באמת מאמין בסיוג הזה, וכאילו, כי הרי, אז זה לא מסביר, אוקיי. למרות שעיקר החיים, כן, החלק המניע, החלק הצור, זה הנושא. אוקיי, אז זה, כמו שספרתי פה, דבר שישי, או הדבר הראשון בחטיבה הזאת של דברים, שאנחנו מבינים עכשיו, הוא מדבר כבר על מובן יותר מטאפיזי, לא רק שיש קשר, יש קשר סיבתי בין גרמי השמיים לארץ, יש גם מובן שבו כל אחד מכריח את השני, כן? כי הדבר היותר חזק זה העולם כולו, והוא צריך את, כמובן למה הוא צריך, בדיוק בגלל מה שהסברנו מקודם, בגלל שכל המערכת הזאת עובדת זה על זה, אז ובשביל לפעול כעולם, אתה צריך את כל החלקים האלה, בדיוק כמו שלפעול כגוף של אדם, אתה צריך לב ידיים וכל האיברי האדם. המשכיל אולי גם, על זה הוא לא דיבר עכשיו, שאלה, אבל הוא עכשיו הוסיף איזשהו עומק פילוסופי לדבר הזה. בסדר? עכשיו יש לי עוד דבר. מה עוד יש לי? יש לי, אני קצת עייף. עכשיו הוא מוסיף עוד דברים. עכשיו הוא מדבר על כוח מסוים. אני חושב שהוא מדבר על משהו, על כוח טבעי מסוים. יש על זה ויכוח. מה, פשט בכוח הזה, אבל בוא נדבר על זה. העולם הוא השמיים, שהוא מקביל לאדם, אחר כך נראה. מה? עכשיו הוא אומר ככה, וכמו, נכון, הוא מוסיף עוד איזשהו דבר, עוד איזשהו כוח כללי ששייך לכל, כן, לא קשר בין שני הדברים האלה, בין השמיים והארץ, אלא דבר כללי. ואחר כך, אולי זה שני הדברים שעובדים ככה, ככה הוא עושה אנלוגיות, גם יותר כלליות, אבל לא קשורות לנקודה הזאת. הוא אומר, וכמו, שבאדם יש כוח אחד, יקשור יבריו קצתם בקצתם, ואני גם, ויתן לכל מקביל ללב של האדם, הוא כבר אמר, כן? זה מקביל ללב של האדם, דבר מה שצריך שישמור עליו תיקונו, וידחה ממנו מה שיזיקו. אז עכשיו, זאת סברה רפואית, הרמב"ם מציין בפירוש, והוא שביארו אותו הרופאים, ואמרו הכוח המנהיג הגוף החי, והרבה פעמים יקראו טבע. אני קראתי דווקא קצת בכתבי הרפואה של הרמב"ם, וראיתי שנובר על כוח מהסוג הזה. אם אני מבין את ההיגיון, ההיגיון פה הוא כזה, כן, אז זה, עכשיו זה חשוב שזה היגיון רפואי, כן, זה כבר לא מטאפיזי, כן, זה יכול להיות שזה הכוח שנובע מהקטע הקודם שהוא קטע מטאפיזי. בכל מקרה אנחנו לא אומרים שהלב של אדם חי ושאר הגוף, אבל זה ממש כוח מסוים טבעי, והוא עושה קודם כל את האנלוגיה של החלק של בן אדם, הסברה הייתה משהו כזה. אחר כך נראה שיש בפרק הזה עצמו חלק שסותר את הסברה הזאת, האותיות, הדבר העשירי שהוא אומר, לכאורה סותר את זה, אבל אני אסביר, ואני אסביר למה זה נראה שיש כוח כזה, ולמה לכאורה הרמב"ם עצמו הוא קצת סותר את זה. הנקודה היא ככה, כן, אנחנו מכירים את האדם שיש לו כל מיני כוחות, כן, כל אחד יש לו את הרצון שלו, את הטבע שלו, כשלא מת, כי אנחנו אומרים שהאדם שלם הוא אדם חי, בגלל שיש לו, אפשר להגיד הרצון, זה מילה מוזרה, אבל הטבע שלו, העיכול שלי, הקרס שלי או מה שזה, אוהב לאכול, אוהב להיות מלא, אוהב להיות מסופק באופנים שהוא אוהב להיות מסופק, כן, הכוח הלידה שלי אוהב להיות מסופק באופן שהוא אוהב להיות מסופק, אני לא מדבר על התענוג, כן, אני מדבר גם על העניין הטבעי, כן, כל חלק מחפש כביכול, אני, כמו שאני אומר, מחפש זה מילה מודעת, לא צריך להיות מודע, בטבע שלו זה לחפש את הסיפוק, למלא את החיסרון שלו, כן, להיות, לפעול באופן שהוא אוהב לפעול, שהוא לב שגורם לכל שאר האיברים לחיות ולנוע ושהוא נועד לפעול, כן. עכשיו, אז לכאורה היינו חושבים שזה מסביר את החיות של האדם, כן? איך אדם חי? כן, הוא אוכל, כי הפה שלו אוהב את התענוג של האוכל, והכרס שלו אוהב את המילוי של האוכל, ואחרי זה המחזור אדם אוהב את החלקים שהוא לוקח מהאוכל וכו', ועד שמתוך זה גודל אדם. אבל אנחנו שמים לב שזה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי הכוחות האלה סותרים זה את זה לפעמים. הרי אדם, כפי שאמרנו מקודם גם, אדם הוא לא רק דבר של... לא נגיע, אז פשוט צריך להתחיל ולראות מה קורה. סקיל, אולי. כן, אז זה באופן עקרוני. אתה שם זה ליד זה, לב וחוויזבוז וריאה וכליות וכולי, יוצא אדם. זה לא בדיוק ככה, כן? הרי יש, אפשר להגיד, איזשהו מידה נכונה שבו הלב צריך לפעול בשביל שהוא יפעל כלב של אדם. ויש איזשהו מידה נכונה שהכליה צריכה לפעול בשביל להיות אדם, ויש איזושהי מידה נכונה שצריך לאכול, ולא יותר מדי ולא פחות מדי. וזה נראה שהעניין הזה שלא פחות מדי ולא יותר מדי, הוא לא דין בכרס, הוא לא דין במערכת העיכול של האדם. כי דווקא מערכת העיכול של האדם, כפי שאנחנו מכירים אותו, אוהב לאכול יותר. הדבר שהוא הסביר, ולכן החיות העולם כולו, הוא יותר ממה שצריך האדם, הגוף של האדם בשביל לשרוד. ובפועל אנחנו מוצאים שבני אדם בדרך כלל, כן, יש מחלות, שזה בדיוק סוג של מכשול, הדבר הזה, כן, יש מחלות, אבל באופן עקרוני, כן, אנחנו מדברים על אדם בריא, אז יש איזשהו איזון כללי, יש איזשהו דבר שגורם לו לא לאכול יותר מדי, ואנחנו יכולים לדבר למשל על האימיון סיסטם, כן, מערכת החיסון שיש לנו, שהוא ממש דוגמה לדבר שפועל באופן שהם מתארים פה את הכוח הכללי הזה, כן? אנחנו מקבלים כל מיני מחלות, למה? כי החלק שיש לי הוא סיים, הוא איש אחד חי, מתנועע בעל נפש, וזה עוזר, אין לו נוגדנים לזה, כן? הוא לא מתנגד, הכלי אדם לא מתנגדים בעצם לכל מיני מחלות של אדם. ועדיין איכשהו אדם נשמר בדרך כלל, באופן כללי, מכל מיני מחלות ש... אפילו זה שיש לי רצון לאכול, מביא לי כל מיני מחלות ללב שלי. ואיכשהו בדרך כלל אני נשמר מזה. בדרך כלל, למרות שהכוח האכילה שלי אוהב לאכול, יש איזשהו כוח שמאזן את זה, שאומר, אוקיי, אבל אל תאכל יותר מדי. כן, הוא גורם לי להקיא אם אני אוכל ממש יותר מדי. או שיש מערכת חיסון שממש מביאה נוגדנים, ממש נוגדנים בשביל נגד איזה... בשתי הכיוונים, גם להבין איך מזה יש סוג של הוכחה. איזשהו דבר שלקחתי שחלק אחר ממני רוצה, כן, שמתאים. אין התנגדות עצמית ב... באור שלי לאיזשהו מחלת אור, אבל יש איזשהו משהו כללי יותר של הגוף כולו שמתנגד לזה שהאור יהיה לו מחלה, והוא שולח לו כל מיני חיילים ללחום איתו, כן? מצד השליחות הכללית, כן? זה, אי אפשר לייחס גם את זה לאיבר מסוים, כן? כי אין איבר מסוים שתפקידו לשמור על איבר אחר. כל איבר, כל חלק מאדם יש לו את העניין שלו. אבל איכשהו אנחנו מוצאים שיש גם איזון כללי. כמובן האיזון הזה לא מושלם, כי אז אדם היה חי לנטע שיש אל אחד, וגם הפוך, זה מסביר לנו איך האחצח, וזה בעצם התשובה להסתירה בין האותיות, אבל באופן כללי אנחנו כן מכירים דבר כזה. וזה, זה מעניין, כן? אז זה כוח נפרד, האמת שדביר, הצדיקים של דביר ממש מדברים על סוג דבר כזה, כדבר כמו מערכת חיסון, כעל כוח שנובע מהכללות של, של הבעל חי, ולא מהפרטויות שלו. לכן נזכרתי בזה. אבל הרופאים הקדומים גם דיברו באופנים דומים לזה, ואמרו שיוצא, כן, זה לא דבר שאנחנו רואים. אנחנו יכולים לראות קצת את הלב וכו', אבל אנחנו, למרות שלא אחד, ברא אחד, שזה עקרון פילוסופי, ששום דבר לא נותן את מה שאין בו. זה היה נהוג פעם ניתוחים מתים, ואז ידעו מעט מאוד על האנטומיה הפנימית של אדם. אבל, כן, זה שאנחנו כאלה חכמים באיברים הפנימיים, זה פשוט כי הרופאים נהיו יותר רשעים והתחילו לחתוך. בקיצור, זה היסטוריה אחרת. מה שאני אומר פה זה שיש איזשהו כוח כללי שהוא דואג למערכת כולו, כן? כמו שיש באנלוגיה לנגד איזשהו מערכת אנושית, יש בית כנסת ולחזן יש את התפקיד שלו, ולבעל קורא יש את התפקיד שלו, ולמתפלל יש אם אין באלוהים ריבוי, אז מאיפה יוצא הריבוי, כן? זה התפקיד שלו, יש איזשהו גבאי שהתפקיד שלו, זה שכל דבר שהגבאי לא, שהבעל חזן לא יריב יותר מדי עם הציבור, והציבור וכו', כן? הוא מתערב בכל מיני מקומות שהחלקים שמרכיבים את הכלל דווקא נוטים לריב זה עם זה, או נוטים לא לדאוג זה לזה, יש איזשהו כוח נפרד, נפרד במובן של עצמאי, עוד כוח שמנהיג את הכלל, שדואג לכלל כולו. והוא כמובן גם דואג לכל אחד שיעשה את חלקו. וזה הרופאים קראו לזה כוח המנהיג הגוף אחר, כן? זה איזשהו כוח נפרד, וזה יצא להם פשוט בגלל זה, כי הם ראו שבן אדם יש לו עוד כל מיני סתירות בתוך הכלל סיבתי פשוט, ולכן התשובה של הרמה במובן של פה הוא חלקים של הגוף שלו, ובדרך כלל הוא שורד עדיין, כן? והוא אומר, לפעמים הרופאים קוראים לזה טבע, אני חושב שזאת מילה חשובה. למה? כי בדרך כלל אנחנו זוכרים שהפרק הזה הוא סוג של מקדימה לוויכוח עם אנשי הקלם. אנשי הקלם מתנגדים למילה טבע, הם אומרים אין טבע. כן, יש רק חלקיקים והשגחה אולי. לא ברור אם יש להם השגחה במובן של איזשהו סדר. אז הם לא מאמינים בטבע כללי, ברור. יכול להיות שמאמינים בטבע פרטי, יש פה שבאמת העולם הוא לא מרובה. דברים אחרים לדון בזה, אבל הרופאים, הקלם מתנגדים למילה טבע, כן? זה חשוב. ופה אני חושב שרמב"ם אומר, תראה, הרופאים שהם, רופאים זה לא מטפיזיקאים, כן? הוא לא מצטט פה איזשהו אפלטון, הוא מצטט גלינוס ואפיקורוס, לא, היפוקרטיוס ואביסנה, כן, אבן סינה, כל האנשים שעסקו ברפואה, רפואה עם אדם, עוד מעשים, עוד מאוד מוחשי, כן? הוא עוסק בדברים שאפשר לראות ואפשר לבדוק. והרמב"ם אומר פה, תראה, הרופאים שעוסקים, יש רק עולם אחד והוא איש אחד. מחקר הגוף זיהו איזשהו כוח כללי שאי אפשר לראות אותו, אבל איזשהו כוח כללי ששומר ודואג לשלמות הגוף כולו, והם, אתה רואה שהם קצת נדחקים למצוא לו שם, כי כל דבר שאני רואה אני יכול להגיד, אוקיי, זה היד, היד ימין, זה הדבר הזה שנמצא בצד ימין, אבל איך קוראים לכוח הכללי הזה? אז הם פשוט קוראים לזה הכוח המנהיג הגוף החי, זה לא שם, זה לא מאוד עוזר לנו השם הזה, זה פשוט תואר למה שאנחנו מנסים לתאר. ואומר, תראה, לפעמים כשהם נדחקים, הם אומרים, כן, הטבע האנושי. שזה בדיוק ההגדרה פחות או יותר של הטבע הכללי של אריסטו, שהוא אומר מי שיש טבע אנושי או טבע של כל העולם. אני יודע שאנחנו נמצאים פה. כמובן, דיברנו כבר שזאת תשובה פלטונית, זאת לא תשובה אריסטוטלית, וכו'. וזה דרך של הרמב"ם להביא לאנשים שרוצים להיות רופאים, כן, רוצים להיות מדענים אמפיריים מסוג מסוים, להודות שצריך להיות כוח יותר כללי, שאי אפשר לראות, וזה פחות או יותר מה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים טבע, ופה אנחנו רואים גם שהמילה הזאת טבע, או במובן הזה של טבע כללי, הוא משהו יותר, כן, לפעמים הכוזרי כבר שאל את הקושיה הזאת ואחרים, שהמילה טבע היא מילה ריקה, עם טבע, כן, כי הוא יש לו קצת את המבט של הרזלי, של המבט הקלמי הזה, שלא בדיוק מודה, לא ברור אם זה יכול לעבוד, אבל בסדר. אז שיש טבע, והוא טוען לפעמים שטבע זה לא מילה שאומר שום דבר. אתה אומר, כן, יש איזשהו סדר בעולם, דברים הם דרך כלל ככה ולא ככה, אתה קורא לזה מילה טבע. מה הוא אלטה? אני יכול גם להגיד אלוהים, כן? זה ביטוי של הכוזרי. וזה באמת מה שהקלם עושים, הם קוראים לזה אלוהים. פה יש טיעון מסוים, פה יש טיעון שאומר, לא, כי טבע, במובן של מה שאנחנו רואים, זה כל החלקים האלה שכל אחד דואג לעצמו, ואתה רואה שיש גם עוד דבר שדואג לכל, ויש איזשהו סדר, בדרך כלל אנשים לא מתים כל יום, הם מתים בסוף, אולי בדיוק בגלל המוגבלות של הטבע האנושי. עכשיו הוא ממשיך, כן, הוא ממשיך להגיד דברים של איך, אבל הם לא תמיד מתים, אז יש טבע, יש טבע כללי אנושי. כן? עד כאן הכוח של הרופאים, ואז עכשיו הוא עושה את האנלוגיה, כן בעולם, בעולם בכלל לא כוח, יש כוח, יקשור קצתו בקצתו, הוא מקשר חלקו בחלקו, כן? בשונה מכל הטבע של היסוד האפר, שהוא פשוט דואג לטבע של היסוד האפר, פה יש כוח שמקשר את היסוד האפר עם יסוד האש, וכו', וישמור מיניו שלא יעבדו, כן? זאת עיקרון מסוים. יש מינים בעולם, כן? המין האריה, מין העשב, מין הנחש, שהם, אנחנו רואים שיש להם סדר, כן, ועוד העולם הוא דבר אחד, בדומה לאדם, ואני חושב פעם, זה השרידות של מינים הוא דבר פלא, כן, אנחנו באמת היום, דרווין מכחיש קצת את הדבר הזה, אבל צריך לדון עד כמה זה באמת סותר את הרעיון הכללי הזה, כי עדיין יש איזשהו סדר, רק שהוא סדר עוד יותר גדול ממינים. כן, אבולוציה הוא דווקא סדר נפלא בביולוגיה, במקום לטעון שיש סדר מסוים ששומר על כל מין, אנחנו אומרים, יש סדר הכי כללי שגם מסדר איזה מינים יהיו, ואולי גם מערער קצת על הרעיון שיש מינים, כן, כי כל מין הוא פשוט אוסף הווריאציות, המוטציות שיש בעולם. אוקיי, אני מבין זה שפה הוא נכנס לדברים יותר עמוקים. בכל מקרה, אנחנו רואים שנכון שכל סוס מת, רוב הסוסים לפחות, ולמה הם מתים? בגלל שהטבע הסוסי הוא מאוד מוגבל, הוא לא יכול לדאוג לעצמו ביותר מלדע 50 או 20 שנה שהסוס חי, ובכל זאת הסוסים עדיין קיימים. שזה אומר, ולמה כמובן? בגלל שכל סוס מולד עוד סוס וכו'. אבל באופן כללי יש איזשהו כוח כללי, שעוד פעם אי אפשר לראות אותו, אבל דואג לשמירת המינים. ואילו הפרטים, האישים הם לא שומר, אבל בכל זה, גם זה הוא שומר, וישמור אישי מיניו גם כן, תפתיד מובנים מטפיזיים, כן? הוא כבר לא אוחז רק בזה שמידת מה שאפשר לשמר זה בוכרח, כן? כי אי אפשר לשמור למין בלי שתמיד יהיה איזשהו פרט אחד מהמין, כן? או יתם מפרט אחד. אז הכוח הכללי הזה שדואג באופן כללי שהמערכת תעבוד, שגם דואג למינים, וגם במובן מוגבל דואג לפרטים. כן, זה השגחה, כן? זה סוג של השגחה, זה ההשגחה. וישמור גם כן קצת אישי העולם, כן? אישי מיניו, גם כן קצת אישי העולם, כלומר, בני אדם או דברים כאלה. וזה כוח כללי שיש בעולם, שאתה רואה שיש איזשהו דבר שדוחף שהעולם יהיה פחות מים קשורים לארץ, שזה לכאורה היה עיקר הנושא עד עכשיו, שזה יותר מסודר. כפי שאני אומר, בעוד תיעוד הרמה הוא אומר שאנחנו רואים שסיבות ההוויה הן סיבות ההפסד, והוא מסביר שבגלל שאדם צריך לאכול בשביל לשרוד, וכוח האכילה לא מבחין מספיק בין אוכל טוב ואוכל רע, כי הכוח היקול הוא פשוט כוח עיוור טבעי, לא כוח שיש בו דעת, הדעת הוא מבחין, הוא יודע מה טוב לו ומה לא טוב, אבל כוח הטבעי הוא עיוור, ולכן כתוב שם, זה באמת הסיבה שבן אדם מת בסוף, מאותו סיבה שהוא חי, כן? כלומר, זה שהוא חי מתוך ה... נו, זה לכאורה החלוקה הגדולה, כן? את השמיים ואת הארץ, שני דברים, מתוך הכוחות האלה, זה גורם לו גם למות, בגלל שהכוחות הם לא חכמים. עדיין, כן? עדיין, אחרי כל זה, אנחנו יכולים לראות ש... יש כוח כללי כזה, למרות שהוא לא מוחלט, הוא לא... וזה הדבר שגם מראה לנו שיש אינטרס כללי לכל העולם. אין רק אינטרסים פרטיים לכל חלק, יש גם אינטרס כללי לכל העולם. לא. העת הזה מחבר אותם. ואחר כך הוא מסביר, והרמב"ם פה מסיים, זה הכוח יש בו עיון אם הם במצוע הגלגל או לא. יש... כמו כל העיונים פה, הוא לא נכנס להם, כן? אז צריך לעיין בזה, אני לא זוכר עכשיו אם ראיתי מה הכוונה בדיון הזה, כן? כי הכוח הזה הוא ממש כוח מופשט, יכול להיות שהוא כבר מעבר לגלגל, יכול להיות שהוא שייך לשכל, אני חושב, כן? באמצעות הגלגל, הוא שאלה אם זה בדרך כלל, אם זה באמצעות הגלגל, או אם זה עוד יותר למעלה מהגלגל, אם זה אלוהים בעצמו שעושה את זה, כן? יכול להיות שמישהו יגיד את זה, או ששכל נבדל שעושה את זה. אז כי הגלגל לחיר באופן יותר עקרוני, אולי באופן יותר מופשט, איך הכל הוא בעצם בורא גורם רק להרבוב וכו', לא ברור איך הגלגל יכול לגרום לסדר שנשמר בכל זאת, לשלום, כן? זה הכוח השלום. לשלום שנשמר בכל זאת בין כל החלקים. אוקיי, אני אפסיק עכשיו פה, אני חושב. Is that okay? You want me to continue? אני פשוט לא ניקח. אוקיי. בוא נלמד קצת, דבר אחד, או שיש איזשהו רמה מופשטת שבו יש... רק דבר אחד, והוא מסביר ככה, קודם כל. כמו, שיהיה אפשר... שימצאו איברי האדם בפני עצמם, והם איברי אדם באמת. מה הוא אומר? הוא אומר, לא רק שיש קשר בין כל האיברים, כן? כמו שיש, וככה יש קשר בין חלקי העולם, בין הגלגלים לדברים האחרים. אלא, יותר מזה, המובן, כן, אני אומר המשמעות, בעצם אומר הקיום. עשיתי משהו יפה עם התנך של כל הדברים האחרים.